זה מעלה לך במאות אחוזים את הדופמין ואת האוקסיטוצין בדם, ואתה מרגיש באמת שלווה ורוגע, וזה משהו שהוא גם בריא וגם טוב. זה מדיטציה מאוד עוצמתית, זה בעצם מה שזה. ואחרי שעושים את הנשימות, חלק של הנשימות, הגוף שלנו מוכן להתקל בכל סיטואציה שתוציא אותו מאזור הנוחות.
אוקיי.
גם האפקט הזה שהנשימות מלחש לנו קצת את רמת הכאב ברמה של 10-20 אחוז, מוריד את סף הכאב שלנו, מרגישים פחות כאב, וגם כל דבר שנתמודד איתו, נתמודד איתו יותר טוב. כל דבר שגם אם זה פקק בכביש, או התרגשות מזה לידה של בת זוג, או תאונה, או מלחמה בעזה. כל סיטואציה שמוציאה אותנו מהפוקוס או מהסנטר, נדע להתמודד איתה יותר טוב.
אהלן חברים, בפרק של היום ערכתי את דביר רוזן, מדריך בכיר בשיטת ווים הוף. דיברנו על עקרונות השיטה המדהימה הזאת, על הנשימות, על החשיפה לקור, על האמבטיות קרח, ועל למה זה בכלל כדאי לכם לעשות את זה. דיברנו גם על העסקים של דביר, ואיך הוא משלב כמה עסקים ביחד בצורה טובה. דיברנו על הפרויקט המדהים, פרויקט החוסן שדביר הרים אחרי השביעי לאוקטובר, ואפילו עשינו לכם סשן נשימות מטורף ביחד בסוף הפרק הזה, כדי שתוכלו להתנסות ולתרגל ביחד איתנו. שווה מאוד להזין עד הסוף. פרק מדהים, מטורף, מאוד מאוד יקר לליבי, מאוד יוצא דופן, על החיים ועל העסק. יאללה, מתחילים. דביר רוזן, מה שלומך?
מה שלומך, יובל?
מצוין, תודה. כיף להכיר אותך ולארח אותך כאן היום בפודקאסט. ספר למאזינים שלנו קצת עליך ומה אתה עושה.
אז תודה שהזמנת אותי, כיף להיות פה. אז מה שאני עושה בחיים זה המון, בעיקר עושה כיף. וחלק מהכיף הזה זה שיטת ווים הוף. זה בעצם להדריך אנשים איך לנשום עמוק ולטבול במים קרים, ולידי זה להביא להם בריאות ושיפור באורח החיים, ובעצם לשיפור בחיים ושינוי בחיים לטובה.
מעולה. אז זאת באמת הסיבה הראשית שבגללה הבאתי אותך לפה. אני פריק של שיטת ווים הוף. כבר יותר מ3.5 שנים מתרגל את זה באופן יומיומי. נשימות, חשיפה לקור. הרבה שנים זה היה פשוט לסיים כל מקלחת עם מקלחת קרה. בחודשים האחרונים, עד שעברנו לבית הזה החדש, אז יש לי גם אמבטיית קרח פה במרפסת.
מדהים.
אולי אחר כך נעשה גם איזה טבילה.
נצפה לזה.
מעולה. אז תספר קצת על שיטת ווים הוף, כאילו למאזינים שלנו, מה זה שיטת ווים הוף בעצם?
אז שיטת ווים הוף, יש בחור בשם ווים הוף, שהוא המציא את השיטה.
הולנדי.
הולנדי, נחשב סוג של גורו, אם זה היה בעידן של פעם, אולי הסוג של קיסר, כי יש לו מיליוני, אם לא מיליארדי עוקבים בעולם, שבזכותו התחילו לטבול במים קרים ולנשום עמוק, וקראו את העולם של הנשימה והחשיפה לקור, והוא בעצם ארז את זה יפה והנגיש את זה מדהים לעולם המערבי. והתחיל איזשהו כדור שלג של טבילות ושל חשיפה לקור ושל מודעות לחשיפה לקור וכמה יכול לעשות לנו טוב. אז הדבר הזה גרם לי לשינוי ענק בחיים. אני אישית פגשתי אותו לפני 3 שבועות. אחרי שאני כבר, כן, אחרי שאני כבר 6 שנים טובל וכבר 3 שנים מדריך רשמי. אז פגשתי אותו פיזית ממש לפני 3 שבועות. במפגש השנתי של המדריכים, וזה היה מטורף מה שחוויתי שם. אז זה עוד העמקה.
תספר על זה. רגע, זה פעם ראשונה שפגשת אותו? בקורס מדריכים לא פגשת אותו?
בקורס מדריכים לא היו את המדריכים שלו, באקדמיה.
אוקיי.
ואני מכיר אותו, את הבת שלו אני מכיר אישית, הרבה שנים שהיא בעצם מנהלת את האקדמיה והקימה אותה, אבל לא יצא לי איתו היכרות אישית. הוא ראה בווידאו שאני מעביר לה בארץ, שהייתה בארץ ממפגש קהילתי שעשינו של טבילות, אז ראיתי אותו בווידאו וקצת כזה, אבל בשיחת וידאו, אבל פיזית הכרתי אותו לפני 3 שבועות, וזה היה מדהים לפגוש אותו ולשמוע ולהרגיש את הקריזמה ואת היכולות שלו לספר את הסטורי טיינינג שלו, שהיא לא פחות עוצמתית מהשיטה שהוא המציא, שזה היכולת שלו בעצם להעביר את המסר ולהתחבר ללב. וזה העומק של הדבר, מעבר לכמה שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה המהפכת הלב והחיבור ללב, בחיבור לעצמנו, עמוק, ליכולות הפיזיות שלנו, לרפא את עצמנו, כי זה בעצם השיטה. הנשימות והקור זה איזשהו שער לתודעה יותר גבוהה, ולהבין שאנחנו יכולים, אל המיינדסט שלנו, שזה החלק השלישי בשיטה, לרפא את עצמנו ולהביא לנו את הדברים הטובים שאנחנו מזמנים לעצמנו.
מעולה. אז בוא, תן לנו באמת בצורה מסודרת רגע את עקרונות השיטה. יש לנו את הנשימות, יש את החשיפה כן. לקור, כן. יש עניין בריאותי, יש עניין מנטלי. בוא תסביר לי ככה את היתרונות מכל הכיוונים.
אז אני רוצה להשלים רק על החיבור אליו, שזה היה מטורף, כי אנחנו היינו שם קרוב 300 מדריכים מכל העולם, שאחרי שהוא נתן את הספיץ שלו, שהוא גם מדבר בשיא הזרימה, שום דבר לא מוכן, הוא כזה תוך כדי מוציא אוויר מכל מיני, מצחיק את כולם, בן אדם באמת היה גדיל לפגוש אותו סוף סוף פייס טו פייס, ואחרי זה עשינו סשן נשימה ביחד, קרוב 300 איש, קשור למדריכים
כבר. שהוא הנחה אותו?
שהוא הנחה אותו, הוא באמצע, שר ומנגן בלייב עם עוד מוזיקאי, וכולם ביחד נושמים, וזה אולם ענק, שכולם ביחד נושמים, וזה טירוף, ובריזין, וכולם, והמדריכים שלו, הצוות, כולם בריזין, ביחד כזה מרימים אנרגיה, וזה המטורף, אני לא סגור, יש כל מיני טכניקות של כמות הנשימות שעושים בזה, זה היה שם נראה לי בשיא הפלואו, והגענו לגבהים מאוד, אני אישית הגעתי לגבהים מאוד גבוהים והמון השראה, וזה נתן לי עוד כזה חיזוק, למה אני בדרך הזאת, בשליחות הזאת, לשנות את העולם בעצם, שהוא התחיל את זה, ואני עכשיו, חלק מהשליחות שלי, זה לשנות את העולם ולהביא את הבריאות הזאת לאנשים, לכולם, כי לא צריך את הכדורים, ולא צריך את כל העזרים החיצוניים, אנחנו צריכים פשוט לצלול פנימה, ולהביא לעצמנו רפואה, ואנחנו יכולים לעשות את זה בכל כך הרבה מובנים, ובגלל זה השיטה כל כך מצליחה עכשיו, בגלל זה מה שקורה רואים בשטח, כי אנשים מרגישים בגוף. אין עם זה אפס.
כן, אנשים משהו שהתפוצץ. כשאני התחלתי את זה לפני 3.5 שנים, אנשים חשבו שאני משוגע. עד היום רוב האנשים חשבו שאני משוגע. אבל אז זה היה הרבה פחות נפוץ, הרבה פחות מוכר, בטח בארץ. נראה לי שגם בעולם זה כזה רק התחיל כזה לתפוס, להתפוצץ. ומה שקרה מאז זה טירוף. כאילו היום נראה ש... לא יודע, 10% מהאנשים כבר עושים את זה בערך.
נכון, וזה גם כזה כבר ידוע.
זה משהו יחסית קיצוני.
כן, זה לא קיצוני, ואם אתה רוצה להרגיש טוב, זה טיפול לגיטימי, שזה הולכים, עושים טבילות בקרח, ואז דרך הקרח מגלים את הנשימות, ואז דרך הנשיות מגלים גם את המיינדסט, שזה בדיוק השלושה חלקים של השיטה.
אוקיי, אז בוא תסביר לי את זה קצת יותר לעומק, למאזינים שלנו.
בוודאי, אז מכירים את החשיפה לקור ורואים את זה, זה סקסי מצטלם טוב באינסטגרם, רואים את כל מטובלים בקרח. מה שמגיע לפני הקרח זה הנשימות, זה החלק הראשון של השיטה. אנחנו נושמים עמוק ובעצם מעלים את רמת החמצן בדם שלנו, עושים אותו רווי חמצן.
ואתה אומר, נושמים עמוק, אבל יש שם איזה
המון, כן,
שיטה
המון
מאוד
נשימות,
מסוימת,
כן.
עצירת נשימה.
תבנית, כן, תבנית של נשימות, עושים 30-40 נשימות עמוקות, משחררים את הנשימה האחרונה, מחזיקים ללא אוויר בגוף בין דקה לשתי דקות, אפילו אפשר גם קצת יותר, זה בהתחלה נשמע קצת לא הגיוני, ומעבר ליכולות שלנו, אבל
כן, מתרגלים לזה מאוד בקלות, כן,
כן, בגלל שנושמים, כן, המון
אחרי הנשימות מאפשרות לך את הזמן הזה בלי אוויר.
בדיוק, אז אחרי שנשארים ללא אוויר בגוף, בין דקה שתי דקות, לוקחים עוד פעם אוויר, ועושים סקוויז, לחיצה של האוויר והחמצן, והאנרגיית החיים שלנו אל הראש, אל צ'קרת הכתר ואל בלוטת העץ טרובל. בלוטת העץ טרובל נמצאת ממש, אם אתה לוקח סיכה, ברקה, ובעין השלישית איפה שהן נפגשות.
אוקיי.
Okay. ולשם אנחנו קוראים את האנרגיה שלנו, ושם גם מופרשים הורמונים מאוד טובים, שעושים לנו היי-טיווי, אוקסיטוצין, דופמין, עושים לנו שלווה, ורוגע, okay. ומביאים לנו גם okay. המון השראה, ופשוט ידע שמגיע אלינו. פשוט אתה בטח חווית את זה, אתה יודע okay. על מה אני מדבר.
נכון. אבל okay. זה קצת כמו מזכיר היפרוונטילציה, נכון?
כן.
התחושה הזאת, ה-high בנטורל, כמו שווים קורא לזה.
בדיוק. Getting high on your own supply. זה, בדיוק, זה המשפט. הוא פשוט איפי שאוהב להיות ב-high, ורצה שכולם יהיו ב-high איתו, אז למה לא נעשה את זה ביחד?
כן, וזה ממש מייצר לך סוג של סאטלה קטנה, נעימה כזאת, שהיא 100% טבעית.
100%
טבעית. ומייצר לך כמובן גם את הבהירות ואת כן. הפוקוס ואת החדות 100% הזאת.
100% בריאה, ואז גם נשאר איתך לכמה שעות אחרי זה, זה מעלה לך במאות אחוזים את הדופמין ואת האוקציטוצין בדם, ואתה מרגיש באמת שלווה ורוגע, וזה משהו שהוא גם בריא וגם טוב, זה מדיטציה מאוד עוצמתית, זה בעצם מה שזה. ואחרי שעושים את הנשימות, את החלק של הנשימות, הגוף שלנו מוכן להתקל בכל סיטואציה שתוציא אותו מאזור הנוחות.
אוקיי.
Okay. גם האפקט הזה שהנשימות מלחש לנו קצת את רמת הכאב ברמה של 10-20% מוריד את סף הכאב שלנו, מרגישים פחות כאב, וגם כל דבר שנתמודד איתו, נתמודד איתו יותר טוב. כל דבר שגם אם זה פקק בכביש, או התרגשות מאיזה ילדה של בת זוג, או תאונה, או מלחמה בעזה. כל סיטואציה שמוציאה אותנו מהפוקוס או מהסנטר, נדע להתמודד איתה יותר
וזה
טוב.
וזה בזכות מה אבל? שיש לי יותר חמצן בדם?
בזכות זה שעשית את התהליך בדיוק.
פיזיולוגיה, אני מחפש את ההסבר הפיזיולוגית.
אתה מעלה את רמת החמצן בדם, עושה אותו רווי חמצן, ואז בעצירת נשימה רמת החמצן יורדת, והפחמן הדו-חמצני עולה.
אוקיי.
ואז התנועה הזאת היא בעצם מנקה את כל הפסולת ברמה התאית, וזה מביא ריפוי. לכל תא בגוף.
וכשאני מסיים אבל את התהליך, האם יש לי יותר חמצן בגוף, בדם?
רמת החמצן, בגלל שעלית את רמת החמצן, אז האדם שלך נשאר רווי חמצן.
אוקיי. Okay. תגיד לך מה חוויתי כשהתחלתי את התהליך הזה לפני באמת 3.5 שנים, משהו כזה, mm-hmm. אז הייתי עושה את הנשימות, עד היום אני עושה ממש כל בוקר, זה הדבר הראשון שאני עושה כשאני קם בבוקר, את הנשימות האלה.
גם אני, מעולה.
ואז, כן, אבל אז הייתי יוצא לריצה. היום אני עושה כושר מסוגים אחרים וזה, אז הייתי רץ כאילו בבוקר, אז הייתי עושה נשימות ויוצא לריצה. ומה שהרגשתי, בשבועות הראשונים שהתחלתי את התרגול הזה, שברתי סיי ריצה מטורפי, הייתי רץ אז 5 קילומטר, אני חושב, משהו כמו 3-4 פעמים בשבוע, שברתי סיים מטורפים של עצמי, רצתי הרבה, בקצב הרבה יותר גבוה, הרבה, אני אומר לך כאילו שינוי קיצוני, ובלי להרגיש שאני מתאמץ.
זו הסיבה, כי השרירים שלך היו רבועים בחמצן, הגיע להם יותר חמצן, יכולו לעשות יותר ממה שבדרך כלל. זה גם למה הרבה ספורטאים מאמצים את זה, ספורטאים ספורטאי אליט וספורטאים אולימפיים, שמשתמשים בשיטה, ולפני אימון בכלל, אימון ספורטיבי, זה טוב להשתמש בנשימות, וכמו שאמרת, אתה עושה יותר, אתה
כן,
תשיג יותר.
זהו, זה היה ממש מוחשי, ממש מהרגע הראשון, וזה אחד הדברים שגרמו לי, גם השקט הזה והשלווה והכיף, אבל גם באמת אתה מרגיש מאוד טוב, אתה מרגיש כמו סופרמן, אחר כך אני זוכר את הריצות האלה, אתה רץ 5 קילומטר, כאילו, אתה מרגיש את זה כאילו בספרינט, ואתה מסיים את זה לא עייף, וזה היה, אז זה היה תגמול מאוד מאוד מיידי לדבר הזה, והרגיש לי כל כך טוב, אז אולי זה גם מה שגרם לי להתמיד בזה כל כך הרבה זמן. אז זה החלק של הנשימות.
זה מדהים, וזה גם, אני רוצה להתעכב ולהגיד שהנשימות, מבחינתי, זה ברמה שזה 80% מהרפואה של השיטה.
כן, הטרנד שכולם מדברים עליו זה אמבטיות קרח, אבל זה רק, חשוב להבין שזה רק חלק מה...
בדיוק, זה רק קצה הקרחון. ולמטה יש את כל הנשימות. ואז אחרי שהגוף שלך באמת רווי בחמצן, וכמו שאתה הסברת ומדהים, אז אתה יכול להתמודד עם האתגר של הקרח, של החשייה במי קרח. במי קרח עצמם, זה אתה מכניס את עצמך לאזור אינוחות, אפילו מצב קיצון.
נכון.
אם תישאר שם הרבה זמן, אתה עלול למות, עלול להגיע להיפותרמיה, וזה באמת מסוכן. לכן צריך לעשות דבר ראשון בבטיחות, ולא להגזים ולהפריז, וישר להיכנס ולחשוב ולעשות כל מיני שיאים ואגו וכמה זמן, כי זה לא המטרה. המטרה היא להיכנס למים.
אתה מכיר אבל הרבה אנשים שנכנסים לאמבטיית קרח בפעם ראשונה ונשארים שם שעה או 3/4 שעה או חצי שעה אפילו.
אבל זה חשוב.
אתה עושה דקה בהתחלה.
זהו, 2 דקות, אבל מסתבר שיש כאלה או כל מיני אתרים או כל מיני כאלה שהם, לא יודע, סמך מה, החליטו שהם עושים את זה כתחרותי או אמורים דברים שמתאים, ואז אנשים חושבים להיכנס ולעשות תחרות עם השעון, אז אני פשוט חשוב לי להדגיש את זה.
אוקיי,
וזה משהו שרץ בינינו בקהילת המדריכים, שזה חשוב העניין של הבטיחות, וחשוב לדעת למי שרוצה פעם ראשונה שלא צריך להגזים, וזה 2 דקות, זה הזמן שצריך.
פרנסיס, מדריך אחר בשיטה שאתה מכיר אותו, אמר לי פעם שאחרי דקה, מעבר לדקה וחצי בקרח, אתה כבר מאבד את האפקט, כאילו אין לזה עוד אפקט בריאותי, כאילו בדקה וחצי קיבלת את כל מה שאתה צריך לקבל מבחינה בריאותית, מעבר לזה יש פן מנטלי, אבל זה לא נחוץ. מסכים עם זה?
מסכים עם זה, פרנסיס באמת חבר יקר, אישי, והמדריך הראשון של השיטה בארץ, הוא התחיל את המהפכה הבריאותית שעכשיו קורית, שאנחנו בעיצומה, וזה כיף לחבור אליו ולהביא את המהפכה הזאת ביחד לכולם, וזה באמת השליחות שלי, אגב, זה חשוב להבין שזה השליחות, וזה מה שעשה לי את השינוי בחיים, שהכרתי את השיטה, שהבנתי שזה יכול לעשות טוב לי, עוד לפני שניסיתי, ובכלל שיש פה משהו שהולך לשנות את העולם. אז זה נכון מאוד מה שפרנסיס אמר, ואני מחזק את זה. אתה עובר את ה... בדיוק, כשאתה נכנס למים, הגוף מגיב בריאקציה מסוימת של סטרס, והוא נכנס לסטרס, המערכת הסימפתטית עובדת. אנחנו רוצים להרגיע אותה, ולמרות שאנחנו במצב לחץ, להתמודד איתו ולהגיע לרגיע בתוך מצב הלחץ הזה. ולהעביר את המערכת מהסימפתטי לפרסימפתטי, וזה גם מתבצע על ידי אנשים.
מה זה אומר? תסביר לנו את המושגים האלה, סימפתטי, פרסימפתטי, אתה
יודע, בפודקאסט
הזה לא זוכרים מושגים
בלי להסביר אותם. כן, המערכת נכנסת לסטרס, היא נכנסת לסטרס וכל הגוף ננעל. אנחנו רוצים להגיע לרגיעה, הרגיעה זה הפרסימפתטי. מהסימפתטי לפרסימפתטי, בגלי כזה, בנעים, אני רואה את זה מוחשי.
הסימפתטי זה המצב קיצון?
זה הסטרס.
אוקיי.
והפרסימפתטי זה הרגיעה. ואנחנו עושים את זה גם על ידי הנשימה, טכניקה קצת אחרת מאשר להעלות את רמת החמצן, את שלב סוטה, חמצן רווי, את הדם רווי חמצן.
פה זה פשוט לנשום, באמת לנשום עמוק, לנשום, כמו שאמרת, רק, כי נכון, להיות ממוקד בנשימה, עמוק, להכזין סרבה אוויר.
ולשחרר עמוק, לשחרר האור, לנשום עמוק דרך האף, לשחרר האור דרך הפה, מקש, וזו הטכניקה שמרגיעה את כל הגוף, ומעבירה אותנו למצב של רגיעה.
אוקיי.
וזה לוקח בדרך כלל בין חצי דקה לדקה, דקה וחצי, שמהסטרס הזה שנכנסים למים, עוברים לרגיעה, ואז מקבלים גם את כל הבנפיט שאנחנו בתוך המים, והגוף מצליח להירגע, ופתאום לא מרגישים כלום, מגיעים לזה סוג של זן כזה, כל הכאב נעלם, ואנחנו בתוך המים, ווואו,
נכון, זה,
לא
זה מדהים,
כלום.
זה קסם?
כן,
נכון, זה קסם. וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב בזה, באמת, כשאתה נכנס לקרח, גם אחרי כל כך הרבה שנים שאני עושה את זה, אני לא יודע איך זה אצלך, אולי אתה כבר באמת מצליח ליהנות מזה, אני עוד לא מצליח, זה לא כיף, אוקיי? אני מוצא את עצמי, אתה יודע, טיפה דוחה את זה, טיפה מחכה, כאילו, הכניסה עצמה למים, זה לא כיף. אוקיי, אתה מקבל כפה כזאת של מים מאוד 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 קרים, איזו 2-3 מעלות כזה, זאת של קור, אז זה לא כיף. אבל לצאת, והשלב הזה שאתה מתאר, שאחרי שאתה כבר דקה בפנים, דקה וחצי בפנים, אתה נושם, אתה מתרגל, אז זה, פתאום אתה באיזה זון כזה של שלווה מטורפת,
בדיוק.
ואתה יוצא, אתה מרגיש כל כך טוב, כי אתה, יש לך גם רעננות מדהימה מהקור, גם עכשיו היית 2 דקות, התרכזת רק בנשימות, אין כלום בעולם, הגוף שלך עסוק בלשרוד, בדיוק. המוח שלך עסוק בלשרוד, את מי זה מעניין עכשיו שהלקוח הוא אמר ככה, או המשפח הוא קרה ככה, אתה, יש לך באמת 2 דקות של שקט מוחלט, מטורף.
שזה העוצמה של הדבר. גם מדיטציה מאוד עמוקה, בדיוק כמו שאמרת, אתה בכאן ועכשיו, זה רק אתה, הנשימות והקור.
אתה מתעסק בלשרוד.
בדיוק, הגוף שלך עובר למצב הישרדותי, הדם הקר נשאר באיברים הפריפריאליים, בכפות רגליים, בכפות ידיים ובאור, שהוא האיבר הכי גדול שלנו, והדם החם הולך לאיברים הפנימיים, ללב, לקיבה, לשמור על האיברים החיוניים. וכשאתה יוצא מהמים, כשמתערבבים, או פה אתה מקבל את כל התועלות, מתערבבים, גם מופעלים 2 מנגנונים, שאתה בדרך כלל לא מפעיל אותם, זה הרעידות שלנו, שיכול לחמם ב4 מעלות, וזה שריפת שומן חום, שנמצא פה בחזה ובגב, בשכבות הפנימיות.
Okay.
שומן חום הופך ישר ליחידת חום, שהוא נשרף, 2 המנגנונים האלה, וגם עוד דבר שזה הקיבוץ של הכלי דם וההתרחבות שלהם. אז הדברים האלה בעצם, 3 הדברים האלה מחממים את הגוף, וגורמים לכל התועלות להגיע, גם מופרש לך עוד פעם אוקסיטוצין ודופמין, ואתה מרגיש היי טבעי ושלווה והישגיות, ואז אתה מקבל גם את כל התועלות ואת העושר הפנימי העילאי, זה החיות המוגברת שאתה מרגיש שאתה יוצאת, אתה יכול לטרוף את העולם.
מדהים. רגע, אמרת אבל שרעידות עוזרות לנו להתחמם,
כן,
אבל המטרה בקרח זה לא לראות, לא? כאילו כשאני נכנס, אני נושם עמוק, ואני, כן. אבל אני לא רועד.
זה נכון, יש כאלה שרועדים.
זה לא משנה העניין, כאילו אין מטרה מסוימת לא לרעוד.
זה בסדר לרעוד.
אוקיי.
אז בואו נגיד את זה, זה ממש ממש בסדר לרעוד.
כן, אבל כשרועד בדרך כלל אתה לא נושם עמוק, לא? כאילו זה חלק מה... אתה כזה... אז כזה...
כן, אז התגובה הטבעית של הגוף, שקר לו, ובדרך הנשימה והרגעת הנשימה, אתה יכול גם להרגיע את המנגנון הזה בתוך המים, ואם אתה יוצא וחלק מהחימום שלך יש משהו שנקרא עמידת סוס, שזה גם חלק מה...
נכון, זה אני עושה אחרי שאני יוצא, כן.
כן, אז עמידת סוס מחממת, אבל גם אם אתה רואה תוך כדי זה גם בסדר. זה כאילו חשוב לדעת.
אוקיי, סבבה, מגיע. אז הבנו את העניין הבריאותי, ומעבר לזה יש את הפן המנטלי, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, ותגיד לי איך אתה מתחבר למקום שלי פה, לא שלי, של לואים ושל כולם, אבל... מבחינתי, עמדת קרח, זה קודם כל בהיבט המנטלי, זה לנצח את עצמי. למה הכוונה? כמו שאמרתי קודם, זה משהו שגם אחרי 3.5 שנים, לא כיף לי לעשות אותו. לא כיף לי. וגם עוד לפני העמדת קרח, כשאני הייתי עושה את זה בתוך המקלחת, כן, מעביר מהחמים, הכי חמים, הכי קרים בשנייה אחת, זה רגע שאתה, רגע נאבק איתו. לא בא לך לעשות אותו. אבל כשאתה עושה כל יום, כל יום, משהו שלא בא לך לעשות אותו, שלא כיף לך לעשות אותו באותו רגע, אבל אתה מבין את ההשלכות החיוביות לאורך זמן, אתה מתרגל לנצח את עצמך, ואז כשמגיעים כל מיני דברים, שיט חיצוני, כמו קורונה שריסקה את העסק שלי, כמו שדיברנו קודם לפני הפודקאסט, וכשמגיעה מלחמה, כמו המלחמה שאנחנו עדיין בעיצומה, עכשיו אנחנו מקליטים את הפרק הזה בתחילת אפריל 2024, ואנחנו עדיין פה במלחמה בישראל, וכל מיני דברים... shit happens כאילו מסביבנו, וזה תמיד, תמיד יקרו דברים לא נעימים, אין מה לעשות, זה חלק מהחיים, נכון? שקורה משהו כזה, אני בא לזה בגישה של, וואלה, אני, שום דבר לא יכול עליי.
בדיוק, אני עכשיו במים הקרים, אני נושם, ואני מסתכל, וואו, זה כבר לא איזה, הנה, נעלה מהכאב, אני כבר באיזשהו סוג של זן, ואני בתוך הפלואו של זה יכול לנווט, בדיוק מה שמתוך המקום הזה שהעסק מתרסק, שגם אצלי זה קרה בקורונה, אז להמציא את עצמנו מחדש, או לזרום ולהבין איפה האנרגיה נמצאת כרגע, ולשם לייצר שפע.
יפה, אבל גם אם אני לא בתוך הקרח באותו זמן, עצם הידיעה שיש לי והביטחון שזה נותן לי, שאני מנצח את עצמי כל בוקר מחדש, או כל יום מחדש, אני עושה כמה דברים, זה לא רק המבטיות קרח, אני עושה כל יום דברים שהם מחוץ לאזור הנוחות שלי, וגורמים לי לנצח את עצמי, אז זה נותן לי את התחושה הזאת, שוב, תמיד שאני, כן. שאני אהיה בסדר, לא משנה מה, אני אסתדר.
וגם אתה מתרגל לעשות דברים שהם אולי קשים קצת, אולי פחות נוחים לך.
להתמודד.
בדיוק, עם התקשורת הפנימית הזאת, של בא לפתוח את המים, אולי מחר, לא, אז בוא, כן, דווקא כן נעשה היום, בוא כן נלך למקום הפחות נעים לנו, כדי להתעלות על ההרגל הזה ולהביא את התועלות.
אוקיי, אז בעצם אמרת עכשיו, גם אצלך הקורונה הייתה איזשהו טריגר לשינוי, תספר לי איזה קצת, זה המעבר מהעסק של ההפקות לעולמות של ווים הוף, או איך זה עובד?
זה כבר היה חלק מהעולם שלי. אני בשנים יש לי חברת הפקה, ואני התחלתי כרקדן ברייקדנס וכוריאוגרף, וכיום אני, הטייטל הוא יושב ראש ועדת הברייקינג הישראלית, שאנחנו בעצם משתיתים את הברייקינג כענף ספורט אולימפי. והשנה באולימפיאדה, באוגוסט, בעצם יהיה את ענף הברייקינג, הברייקדנס.
וואלה, באולימפיאדה.
באולימפיאדה, כן. הברייקינג זה אגב ברייקדנס, זה המונח הנכון.
המקצועי.
המקצועי, כן.
אוקיי.
ואני גם שופט מטעם ה-WDSF, שזה בעצם הארגון שמכניס את הברייקינג לאולימפיאדה. וזה כבוד גדול, גם שפטתי בקנדה, באירוע שבעצם שולח את המנצחים ונותן להם ניקוד לדירוג לאולימפיאדה. אז זה בעצם המסע והאהבה הראשונה שלי, הברייקינג, אמנות הריקוד.
זה משהו שאפשר להתפרנס ממנו?
כן, בוודאי.
איך זה עובד? כאילו מישהו, אתה צריך ספונסר או משהו? איך זה עובד?
כספורטאי או
כספורטאים מקצועיים יש להם ספונסרים?
אז כן, אז אם זה כל מיני פרויקטים של הופעות, אירועים, תחרויות, ללמד, כל האופציות האלה בעצם שעשיתי אותם לאורך השנים, ועכשיו אני בכובע של מארגן תחרויות, שופט, זה הכובע הנוכחי שלי, ובעצם להשתית את זה בארץ ולגרום לתת לדור העתיד את האופציה ללכת לייצג את ישראל באליפויות ובדי האירועים הכי גדולים בעולם. שזה היה הגשמת חלום שלי הראשונה, והצלחתי איתה באליפות העולם שהייתה אז נקראת Battle of the Year ב-2004, ומאז הפקתי את אליפויות הארץ ואירועים גדולים ברחבי הארץ, וזה מסע החיים והאהבה הראשונה שלי, וזה תמיד חלק ממני, וזה תמיד יש שם, זה יהיה, אני ארקוד עד שאני אהיה בבית אבות.
מדהים,
כן,
מדהים.
זה הכי כיף, זה תמיד ירקוד. וכל מיני סוגמאות ריקוד, לא רק ברייקינג. אז, ודרך הדבר הזה, התפתחה בעצם חברת הפקות. למדתי להפיק אירועים, לארגן אירועים, לספק כל מיני דברים שקשורים לתוכן, במות, הדברה.
זה התחיל מאירועים שקשורים לברייקדנס?
כן, זה ככה התחיל, כן.
אוקיי.
וכיום החברה שלנו עושה את כל התוכן מבמות, הגברה, הנחיה, מופעים, מועיות שטח, לכל אירוע, עיריות, מועצות אזוריות, כל הגופים הממשלתיים, אנשים פרטיים, okay. גופים עסקיים וכולי.
ומה השינוי שעשית בקורונה? Okay, מן הסתם אירועים לא היה.
בקורונה אין אירועים, אין אירועים, okay. יפה. אז אין אירועים. והסטודיו שלי, סטודיו לריקוד, והמשרד הפקות והמגורים שלי, שזה בית אחד גדול. שזה היה חלום שלי גם, שהגשמתי אותו. ואז הגיע הקורונה. בתל אביב. תל אביב, וכל מפלס, מפלס במרתף זה הסטודיו.
וואו.
והקום הכניסה זה המשרדים, ולמעלה זה המגורים.
איפה בתל אביב?
בצהלה, צפון תל אביב. שם יש, יש בתים כאלה שאפשר...
זהו,
זה הכל מחולק טבעי.
בדיוק, אין הרבה מקומות כאלה בתל אביב.
נכון, נכון. אז מי הדבר הזה שפתאום נפל עליי, וכמו שאמרת, בתוך הסיטואציה הזאת, אני מוצא את עצמי פתאום, פוף, אין אף אחד בסטודיו, משרד אף אחד לא מגיע, כל העובדים בחלט, כל הצוות בחלט, ואני כזה בתוך כל הממלכה הזאת שיצרתי לעצמי, ווואו, מה עושים עכשיו? אז הלכתי לנשימה. שבתי בסלון, נשמתי, ופתאום נחל סימוני.
כבר עשית ווים הוף אז? עוד לפני זה? באיזה שנה התחלת ווים הוף?
התחלתי ב-2018.
אוקיי.
כן. אז אמרתי, אוקיי, מה קורה פה? נפלו הסימונים. הבנתי, בוא, יש לי כל המרחב הזה, כל המרחב הזה. בוא נפתח את המרחב להיות בית קהילתי. אני גם בן אדם קהילתי ובן אדם של ביחד, אז פשוט הכנסתי אנשים לביתי. בהתחלה זה הסוג של, כזה סוג של הוסטל, בין שלושה שבועות לחודש, חודש וחצי. כל מי שהגיע נשאר יותר, ראיתי גם את
כל ה... מה, ממש חדרי שינה וכזה? כאילו שיש...
יש לי, כן.
אתה לארח אנשים?
כן, יש לי את האופציה מבחינת הספייס, אז היינו תקופות שלושה שותפים, חמישה שותפים, וזה משתנה עם התקופה. כיום אנחנו שלושה שותפים, כי ראיתי שזה טוב, וכמה מתנות אני מקבל מעצם הפתיחה של הבית והמרחב, והחיים המשותפים. זה סוג של קומונה, זה לא קומונה, זה סוג של קומונה עירונית.
גם חלק מהסיפור של ווים יש לו, איזו תקופה שהוא חי ככה במין סוג של קומונה כזאת.
באמת? אתה רואה, אתה חדש לי, זה לא ידעתי.
אוקיי, אני התחלתי, קראתי את הספר שלו, אז כאילו...
אוקיי, אוקיי.
זה משם, מעניין, אוקיי, לא ידעת.
אז כן, הנה, חידשת לי, איזה כיף. איזה כיף ללמוד משהו חדש על ווים. אז מעניין, אז הנה ההגבלה. אז התדר פתוח, ואז מגיעים המון מתנות ואורך חיים שהוא קצת... קצת שונה, ומתוך הדבר הזה מגיעים הרבה דברים טובים.
יפה.
כן, אני אחזור לסליחה. אז פתחתי את הבית לבית, כן, המקור, חזרנו לקורונה. אז הבית, בית קהילתי, שיתופי. ומעבר לזה, העניין של החשיפה לקור, ולהביא את הרפואה הזאת, להפיץ אותה לכל מי שדורש, כל מי שזה יכול לעזור לו, אז זה באמת השליחות והמטרה שלי בסופו של דבר, שזה לאורך השנים, שזה יגיע לכל בית בישראל, וכל בן אדם שרוצה את החוויה הזאת, יהיה לו את האופציה, כי זה יהיה לו נגיש. כי כרגע נראה לי הקושי הוא קצת הנגישות, וקצת שיהיה את האופציה לטבול בצורה קבועה או להתמיד בזה.
נכון, למרות שזה מאוד קל בסוף, כן, אני כאילו בשנים הראשונות אז הייתי קונה קרח, אתה יודע, בתחנת דלק למטה וממלא את האמבטיה של הילדים. ועכשיו, כן, בחודשים האחרונים קניתי את הפריזר הזה, זה באמת נורא נורא קל, פשוט לקנות פריזר רצפתי, כאילו פריזר כזה של ארטיקים, אתה אותם אותו עם סיליקון כזה כמו שצריך בפנים, וזהו, ממלא מים, מחבר, מקפיא, מוציא כמובן מהשקע רגע לפני שאתה נכנס, וזה באמת מאוד מאוד קל.
כן.
זה גם לא עולה הרבה כסף פריזר כזה, זה באמת משהו שכל אחד יכול להרשות לעצמו ולעשות אותו.
נכון, יש עכשיו כל מיני גאדג'טים גם של צ'ילרים, שמקררים את המים באופן אוטומטי, וכל מיני דברים שבעצם אתה יכול ללכת לעבודה, לשים את זה גם על טיימר, זה כמו בוילר, מקרר לך את זה אוטומטי, כן, יש כל מיני מקרר כזה קטן, חמוד, מתחבר עם צינור, אחד מוציא מים, אחד שואב, אז אולי זה הפיתוח הבא שתסביר לך עצמך לבית. אבל כן, אז יש כל מיני אופציות, או להביא קרח, כן? וזה מה שחשוב, שזה גם דבר קהילתי, דבר חברתי, שאנשים מכניסים לאורך החיים שלהם, רוצים לעשות ביחד, הם מביאים את החברים, את המשפחה,
כן.
כי זה עושה טוב. נכון. זה המתנה הכי טובה שאפשר לתת
זה
לחברים.
זה ממכר, אחרי שאתה מתרגל לזה.
כן. זה, למי שזה פותח את הדבר בפעם הראשונה, זה ממש משנה חיים.
אז איך הבנת ומתי הבנת שאתה רוצה לעשות מזה גם עסק, חשיפה לכל.
זה קרה בהתגלגלות טבעית. כמו שאמרנו, מהקורונה, התחלתי לעשות את זה יותר ולהעניק את זה יותר לקהילה שלי, להתמודד עם כל הסטרס שזה, ועכשיו גם תקופה כזאת. אז זה ממש עוזר להתמודד עם כל הקשיים של היום-יום, הקשיים של החיים, עם הלחץ היום-יומי, ובכלל, כיוון בריאותי, להביא לנו יותר בריאות, להביא לעצמנו, להבין שאנחנו יכולים להפעיל את המנגנונים האלה, הפנימיים שלנו, להתחבר פנימה, לכוח הפנימי הזה.
מעולה. ואז זה התחבר כבר לתשתיות שהיו לך עם החברת הפקות, ועם ההפקה של האירועי ברקדנס, נכון? כאילו כל התשתיות בעצם כבר היו מוכנות, ועכשיו אפשר לעשות אמבטיות קרח לכל העולם.
כן, אז עושים סדנאות. מה שאמרת, הלוואי לכל העולם, אנחנו עוד לא שם. אבל כן, לסביבה, לקהילה, למי שיש לו את הקריאה לבוא ולהתנסות, אז כן, בוודאי.
מעולה. עכשיו, בוא תספר לי, אתה עשית משהו מאוד מאוד מרגש בעצם, זאת הסיבה העיקרית שהזמנתי אותך לפה היום. אני נחשפתי לדבר המדהים הזה שאתה מוביל אותו, אם אני מבין נכון, נכון? עשיתם אחרי השביעי לאוקטובר, כן, אתה ועוד כמה חברים, אחרי השביעי לאוקטובר, פשוט הלכתם, ועד היום אתה אמרת לי שאתה עושה את זה עד היום, בעצם הולכים עם אמבטיות קרח לחיילים, למפונים, לניצולים, לצוות של הנובה, לכל מיני כאלה, אנשים שעברו באמת טראומות מטורפות, ותספר קצת על השליחות המדהימה הזאת.
כן, תודה. אז הפרויקט נקרא פרויקט רוח, להנצחתו של אילי ברעם. אילי ברעם הוא היה גם מדריך ווימוף, שהיה במסיבה בנובה, אחד הרכבים הראשונים שיצאו ונתקל במחבלים. והפרויקט כולו להנצחתו ולזכרו, שהוא איש יקר ואהוב וחבר אישי, ובן אדם שכולו אור ונתינה וצחוקים, ואחד המשפטים שלו זה כמה כיף שכיף, שהוא טבוע ואני אשתמש בו המון, והסמל שלו היה ברווזון, הברווזון הצהוב, שהוא היה מטביל את כל החבר'ה שהוא מטביל אותם, הוא שם להם על הכתף, על הראש, שבר איתם ככה את הקרח.
אוקיי.
אז זה השמחת חיים שלו, והברווזון הזה איתנו ומסמל אותו, והוא איתנו בכל סדנה וכל נשימה, והרוחו של אילי איתנו מסתכל לנו מלמעלה, וגאה בנו ומחייך אלינו.
באיזה שלב אתה מבין, אתה שומע על אירועי שביעי לאוקטובר, כמו כולנו, באיזה שלב אתה מבין שזאת השליחות שלך עכשיו, שאתה רוצה להביא את הקרח הזה לכל מי שכל כך צריך אותו עכשיו.
כן, אז באמת שביעי לאוקטובר תפס את כולם כזה וואו, כל אחד במקום שהוא היה, ואני באופן טבעי מאוד בן אדם של עשייה, וישר לוקח איך אני יכול לעזור למה שקורה עכשיו, ואיפה הערך הכי גבוה שאני יכול לתת בסיטואציה הקיימת. וככה מצאתי את עצמי ב-9 לאוקטובר, ביחד עם פרנסיס, שזכרת אותו מקודם, וביחד עם עוד חבר יקר ומדריך, נתנאל עטיה, שמצאנו את עצמנו בשטח כינוס של לוחמי אגוז, יחידת אגוז, והתבנו 350 לוחמים, וזאת בעצם הפעילות הראשונה ככה התחיל הפעילות הראשונה, ומשם התגלגל הפרויקט, ואז הצטרפנו בינינו חבורה של מדריכים שהמשיכה ולקחה את הפרויקט הזה ולהביא זה לכמה שיותר יחידות, שריון, גולני, יחידות מיוחדות, טייסות, כל הצבא.
בשטחי כינוס, רגע לפני שהם נכנסים לעזה?
גם שטחי כינוס, גם מקומות אחרים, כל מקום שהזמינו אותנו. וחשוב לי לציין שאת החברים בפרויקט, הנה, אני שולף את הטלפון,
יאללה, כבר קדימה, קדימה.
שגם שמזכרת החברים שמובילים איתי את הפרויקט ויוצאים לפעילויות, ובכלל כל המדריכים הנפלאים, אז שהקימו את הפרויקט ביחד איתי, אז זה גיורא מרני, יוסי אהרוני, יפתח שביט, טל פרנס, חגי פטשניק, אירן סחרי, פרנסיס, הזכרת אותו, קרבצ'וק, אישי סניר, אורלי שוקרון, נתנאל עטייה, נועה ג'ינו, רינת חסון, אריאל, ג'ו גוטמן, גרי, טל אפל, יונתן למברט, ג'ניה, אדם, ועוד המון חברים, ואם פספסתי מישהו, וואו. אני מתנצל.
מלא אנשים, אתה הבאת אותם? איך זה, איך זה,
זה פשוט קרה, כי כל אחד ירקיש את הקריאה, חלק התחילו במקביל של הפעילות שאנחנו עשינו, אחרי כמה ימים היה עוד פעילות, ואז פשוט חיברנו את הכל, וזה היה גם חבר'ה של שיטת Wim Hof, גם חבר'ה של שיטת CWT, שזה גם שיטה של תפילות בקרח ועלת החוסן המנטלי, ובעצם ראינו את הפרויקט הזה יחדיו, במטרה של להפיץ את זה ולתת את המתנה לכמה שיותר אנשים שזה יכול הכי לעזור להם, וקיבלנו עדויות ופידבקים מטורפים מהשטח, מלוחמים שהשתמשו בשיטה בזמן אמת. איך זה מרגיע לחץ, וואו. איך זה מחזיר לפוקוס.
בנשימות הם עשו, מה זאת אומרת, בזמן אמת? כאילו
כן, בזמן אמת. הנשימות שמרגיעות כדי לחזור לפוקוס ברגע שקורה איזו סיטואציה.
בסיטואציה של סטרס, בלחץ הקרב.
סיטואציה של סטרס, של פחד, של כל דבר שמוציא אותנו מאזור הנוחות. כן. וגם סיטואציה של מערב בלילה והם קופים מקור, אז גם לחמם את הגוף.
אוקיי.
אז יש פה כמה אלמנטים, ועשו, בגלל שגם הצבא הבין את העוצמה והערך של הדבר, אז זה ממש קיבלנו מהם חיבוק, ואנחנו עושים את זה עכשיו גם לימי עיבוד, כשהם יוצאים מעזה, לצאת מעזה ולשכוח מה שקורה בעזה ולחזור לחיי היום יום, להיות עם האישה והילדים או עם החברים, ולא הראש להשאיר את מה שצריך שם, אז גם לדבר הזה, השיטה היא טובה, בפרוטוקולים שאנחנו מתאימים אותם, יש פרוטוקול יותר לכניסה, להתמודד עם לחץ זה, פרוטוקול יותר לרגיעה.
אז אתם עכשיו חלק מהסדנאות עיבוד האלה, של אחרי היציאה מהקרב?
כן, אז סדנאות עיבוד, ואני יכול לספר לך ברמה אישית. מדהים. אני מגיע כבר רצף של סדנאות לסיירת מטכ"ל, ולעוד מגוון סיירות ולוחמים. הייתי גם בשישי האחרון ללוחמים בודדים, שעשו להם איזה אירוע מיוחד, גם במרכז הארץ. וזה פשוט מטורף.
והגעתם גם למפונים, נכון? למפונים וניצולים.
אני בדיוק באתי, כן, לזה, זה מטורף. אז אליהם, ולחבר'ה של הנובה, ניצולי הנובה גם, וחבר'ה של הפקת הנובה גם, אישית יצא לי להעביר להם סדנה. גם חבר'ה שהיו שם, לא היו בנובה, אבל היו באזור גם, חבר'ה של ניצולים שגם עשיתי להם, והרגשתי את הערך שהם אחרי זה מקודמים את הפידבק, כמה זה עוזר להם ביום להתמודדות, וזה זכות גדולה שיש לי את האופציה הזאת להניק את זה.
קודם כל באמת מדהים, וסחתן עליכם, על כל החבר'ה שמנית פה, כאילו אנשים מדהימים, אבל אנשים לא באים בחשש לדבר הזה? כאילו, עזוב מה קורה אחרי, את היתרונות, את איך יוצאים מהקרח ומהנשימות, את זה אני מכיר היטב, ברור לי שזה עושה מאוד מאוד טוב. שאנשים האלה גם צריכים את זה. ותכף נדבר גם אולי קצת על המקום הטיפולי של הקרח והחשיפה לקור וכמובן הנשימות. אבל מעניין אותי, חיילים באים, בסדר, חיילים עכשיו ברבק לפני הקרב וזה, יאללה, סבבה, מוכנים להתנסות וזה. חבר'ה יותר מבוגרים אולי, חבר'ה, או יותר צעירים או זה, מפונים, הגעתם לכל מיני מלונות, לכל מיני זה, אנשים שבורים.
זה חלק מהעניין שהתודעה, הגיע למצב שאנשים כבר יודעים, זה כבר, אתה יודע, עד הכללי כזה.
זה מספיק מוכר, כן.
זה מספיק מוכר, וזה כבר לא רק משוגעים שעושים את זה, איזה משוגעים או איזשהו, קוראים לזה טרנד, זה לא טרנד, זה אולי נתפס ככה, אבל זה כבר משהו, זה מהפכת הבריאות. זה מה שזה.
זה כאן כדי להישאר, בטח.
זה כאן כדי להישאר, וזה רק התחזק, ואמרת משהו, בדיוק היה לי משהו, יו, אתה עושה, היה לי זה משהו חשוב להגיד עכשיו, יו, על קצה הלשון עומד לי. כן, הקטע של, שאמרת, שלא מכירים, אז כן. עשו לנו אייטם בחדשות, פעמיים, גם במהדורה המרכזית, עם יונית לוי, גם עם יעל בר זוהר, שזה גם יעל בר זוהר הייתה קרובה של אילי ברם, אז זה גם הפן האישי שלה, ועוד מגוון כתבות בערוצים המרכזיים, וזה נהיה כבר משהו שמכירים, וגם אין ספור כתבות כתובות בכל מיני עיתונים ובאינטרנט.
אוקיי, אז אנשים פחות חששו מהדבר, מלהתנסות בזה.
חוששים עדיין, אבל כבר מכירים שזה עושה טוב. מבינים שיש פה משהו, אם כל כך הרבה אנשים עושים את זה, ומאמצים את זה לחיים, ונהיים שליחים של הדבר, בדיוק כמו שאני, זה שינה לי את החיים. אני חושב שליח של הדבר, כי זה טוב.
גם אני באיזשהו, בדרכי הקטנה.
בדיוק, אז זה. אז כדור שרי שמתגלגל, כי בסופו של דבר, מה שעושה לנו טוב, אנחנו רוצים גם להמשיך לעשות אותו, וגם להביא את זה למי שאנחנו אוהבים, שזה הקהילה שלנו.
מעולה.
זה מה שאנחנו עושים.
בוא נדבר על שיטת Wim Hof ככלי טיפולי. איך חווית את זה במפגש באמת עם אנשים שחוו משהו בלתי אפשרי?
אז באמת, להביא את זה במקום, יש כל מיני פרוטוקולים, להביא את זה יותר במקום המרגיע, יש אפשרות לעשות הנשימות בצורה יותר מועצמת, דרך הפה, יש אפשרות יותר רגוע, דרך האף, ועוד כל מיני משחקים
של התחלות נשימה. אלה דברים שלמדת בקורס מדריכים של Wim Hof?
זה דברים שאנחנו פיתחנו תוך כדי.
אתם מפתחים אותם, אוקיי.
כן, תוך כדי.
התייעצתם איתם אבל עם החבר'ה של Wim Hof בעצמו?
אנחנו משתפים אותם בתהליך, הם אומרים לנו וואו, כל הכבוד, ומחזקים אותנו, ומאוד שמחים שאנחנו יכולים לקחת את השיטה, ולקחת אותה לצרכים. של הקהילה פה.
אוקיי, אז עשיתם לזה התאמה כדי שזה יהיה כאילו יותר עדין, יותר רגוע, איך?
כן, יש כל מיני משחקים עם התבניות נשימה, כל מיני דברים שהם נכנסים יותר לעומק, אני יכול להסביר עליהם, אבל זה בגדול מתאימים בעצם, אני מתאים את זה למי שמולי.
אוקיי.
אם הוא באיזושהי סיטואציה של סטרס, והמצב הוא להתמודד עם סטרס, אז זה יותר מותאם לזה. אם זה, דוגמה, עשיתי קורס לחבר'ה עם תסמונות אוטואימיוניות, וזה להתמודד עם כאבים כרוניים, אז זה יותר מותאם לזה. זה גם העניין של ההכנה, גם העניין של התבניות נשימה, גם העניין של המיינדסט, זה הכל לכל המכלול של הדבר, ולחבר'ה ספציפית של סטרס, אז אתה רואה איך זה מרגיע אותם, חבר'ה שהיו ניצולים, חבר'ה שהיו שם או באזור, זה רואה איך זה מרגיע אותם, ואיך הם יכולים לקחת את זה ליום-יום, וברגע שעולה איזה טריגר, איך להשתמש בשיטה של נשימות, ולהרגיע את המערכת בצורה עצמאית, ולהחזיק לעצמם מרחב, ולצליח להרגיע את עצמם. זה באמת היכולת.
מדהים, מדהים. ונתקלת או חששת להתקל בכל מיני סיטואציות, כשעושים את הנשימות האלה, בבוקר אני עושה את זה 10 דקות, אבל אתה יודע, כשאתה עושה את זה 30-40 דקות, אני עושה לפעמים בשבתות, אז זה מוציא דברים אחרים, הרבה יותר עוצמתיים, וגם כשעושים את זה, וגם יצא לי להיות בסדנה קבוצתית, וכשאתה חווה את זה בסדנה קבוצתית, בכלל כאילו אתה מרגיש את הזרמים בידיים, ואז כאילו זה עובד, לא יודע למה, אבל זה עובד הרבה יותר חזק.
כן, בקבוצה כי אתה בעצם נותן לך אנרגיה, זה נשום יותר עמוק, יותר
לחשת את החמצן. כן, משהו באיזה מודרך וזה, כן. עם הקהרת איבטית ששמת
בו. הביחדנס, כן, הקהרה, בכלל היא פותחת לך תדר, אתה מתחבר ישר אל הסורס, ומקבל את כל הידע שאתה צריך.
זהו, אבל הבעיה אני לא יודע אם זה בעיה, שוב, אבל זה גם יכול להוציא כל מיני כאבים החוצה וכל מיני דברים. נתקלת שם בדברים קשים, או חששת מזה באיזשהו אופן שיעלה דברים שלא תדע להתמודד איתם?
אז אני מכיר את זה, תמיד יש את החשש הזה, אני מכיר את זה מסדנאות שלי גם בעבר. למזלי ולשמחתי, לא קרה לי משהו באמת, בכל הסדנאות האלה עם החבר'ה שהם הכי רגישים, ודווקא לא קרה לי שמישהו קיבל איזשהו טריגר, וגם עשיתי לחבר'ה ממש פוסט-טראומטיים, עם עמותת אחים לחיים, וזה גם כלי טיפולי בעצם לפוסט-טראומה, שזה אנחנו בעצם מדינה בפוסט-טראומה.
לגמרי.
ולמזלי לא קרה לי איזה טריגר כזה, אבל זה בהחלט משהו שיכול לקרות, ויש דרכים לטפל בזה. ואני וכל החברים שמניתי, שהם מדריכים מוסמכים, לכן גם חשוב ללכת למדריכים מוסמכים, יש הרבה חבר'ה שהסמיכו את עצמם, מתוך זה שהם עשו קצת ומנוסים, אז חשוב לי לשים לב למי הולכים, ושיש להם את הכלים ואת הידע להתמודד עם כל מיני סיטואציות כאלה, מצבי קיצון או דברים שיכולים לעלות מתוך הטיפול, וגם, כן, המדריכים מוסמכים, יודעים מה שהם עושים, ויש להם ביטוח ועובדים מסודר, אז זה גם משהו חשוב להגיד.
בוא נדבר קצת על ההכשרה פה. איזה הכשרה נדרשת כדי להפוך למדריך בשיטת Wim Hof?
אז יש קורס שאני עשיתי אותו, קורס של Wim Hof, שקורה בפולין, בספרד, ועכשיו נפתח לעוד כמה מקומות בעולם, ועושים בעצם
פולין זה החורף, בספרד זה הקיץ, נכון? יש משהו כזה?
כן, נראה לי, אני לא סגור בדיוק על התאריכים. יש שני קורסים אינטרנטיים של היסודות של שיטת Wim Hof, ואז אחרי השני קורסים האינטרנטיים האלה, נפתח לך אופציה ללכת לעשות את הקורס בחול, ואז אתה חוזר, בעצם שם אתה מקבל תעודת מדריך, שזה חוויה מטורפת, ממליץ עליה.
כמה זמן זה הקורס הזה?
זה שבוע וקצת, שזה סוג של כמו להגיע לפלסר קרח. דברים מטורפים שעושים שם, שאתה כבר בתוך התהליך של החשיפה לקור, דברים שמאוד אקסטרימיים, אבל מוחזקים בצורה נכונה עם המדריכים. אני מדריכים, וגם זה עם 70 אנשים מכל העולם, בדרך כלל זה המחזור של קורס כזה, אז אתה מכיר אנשים מכל העולם שגם בתדר הזה ובמסע הזה. דוגמה לדבר קיצוני, מהירים אותך ב-5 בבוקר, השכמה, יאללה בגדים, הולכים לנחל, טובלים לפני שהגיע השמש. עכשיו זה
בפולין,
פולין, ינואר, שלג בחוץ, המים בקרוב לאפס, בחוץ מינוס 2 מעלות, אז גם בחוץ אתה כבר מוריד את הבגדים, אתה בחשיפה לקור. אז לדוגמה, עוד דוגמה, הולכים סיבוב, עושים באחד הימים טיול כזה בבגד ים, רק בגד ים, עושים טיול כזה בשדה, ואומרים, אוקיי, תעצרו, תורידו את התיקים, תורידו נעליים וגרביים, רוצו לאמצע השדה, יחפים, עומדים, עושים עמידת סוס, שאתה מכיר, עמידת סוס.
והרגליים בתוך הקרח.
20 דקות, הרגליים שלך בקרח, אתה בבגד ים.
כפות רגליים.
20 דקות. אחרי 5 דקות אתה כבר לא מרגיש את הגוף. זה בדיוק המיינדסט שאתה כבר עושה, ואתה כבר לא מרגיש שום דבר. אתה פשוט עושה, ואתה נכנס איזשהו זון עם עצמך, הגוף, המכונה, ועם הנשימה שלך, וכולם עושים ביחד. והיו איתי אנשים, אני אומר לך, חבר'ה שהם כבר סבא וסבתא, כאלה גילאי 60 פלוס, וזה, לא ילדים. והם עושים את זה, והם עומדים בזה, והם ביחד איתך שם, ואני מסתכל עליהם, ואם הם עושים את זה, וזה כאילו, זה מטורף.
כי מה, כי זה הכל בראש, או שזה גם בזכות הנשימות וה...
זה התרגול הזה של הכל בראש, התרגול הזה של לצאת מאזור הנוחות. וכשיצאת מאזור הנוחות, תנשום שם, שנייה, רגע, אוקיי, אוקיי, זה כבר לא כזה נורא. אפשר להמשיך, אפשר עוד קצת, אוקיי, נהיה עוד פעם קשה, אוקיי, בוא ננשום עוד פעם ונתבונן למה שעולה. אוקיי, וזה גם התרגול הזה של המים הקרים. זה תרגול טוב לכל דבר, כל דבר בא.
מעולה, מעולה.
אז זה הפלסה, זה חוויה מטורפת.
מעולה, אבל עברת עכשיו משהו, אמרת משהו מאוד חשוב שחשוב שהמאזינים שלנו יבינו.
כן.
העניין פה זה חשיפה לקור. זה לא בכך מבטאת קרח. אפשר גם לטייל בחוץ, בחורף, בלי חולצה. אפשר גם לעשות, פשוט לסיים כל מקלחת עם מים קרים.
נכון.
כך אני עשיתי בהתחלה.
נכון, נכון.
זה הכי קל, אז את זה באמת כל אחד יש לו בבית. דיברנו על הקלות של אמבטיית קרח בבית וזה. אז בואו.
בחורף אפשר ללכת גם לים, שזה עכשיו הוא נגמר, אבל ללכת לים, לטבול במים. כן.
מה שאני זוכר מהספר של ווים, מתחת ל-15 מעלות צלזיוס, זה כבר תופס, זה סבבה, נכון?
אם אתה מדבר על הים. מדויק זה 16, אבל כן.
סבבה, אז הנה, אז הים בחורף הוא גם, הוא מגיע ל-14-15, זה לא הרבה מתחת לזה.
כן, או אגמים.
הכי קיצוני 13.
נחלים ואגמים, במיוחד בצפון ליד השמונה.
נכון, זה כבר מגיע לאזור השמונה מעלות, כן.
כן, אז זה ממש טוב. וגבי קורס מדריכים בארץ, אני גם בקרוב אפתח קורס, ואז מאזינים, ומי שמעוניין, מעוניין.
זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה בארץ?
לא, זה לא פעם ראשונה, יש גם עוד קורסים, כל מיני, כמו שאמרתי, CWT, ועוד כל מיני...
לא, אבל בשיטת ווים הוף.
בשיטת ווים הוף לא.
אתה הולך להסמיך אנשים בשיטת ווים הוף, או שזה חייבים לעשות רק אצלם בספרד או בפולין?
זה נכון לרגע זה, רק לשם בפולין, ואני אשאיר את זה בזה.
אוקיי. רגע, אז מה אתה הולך להכשיר? תספר על זה.
אז גם שיטה של בעצם הכשרה לעניין של נשימות.
ה-CWT, לא ווים הוף.
ה-CWT זה של יוסי אהרוני, שהזכרתי אותו מקודם. והשיטה שאני הולך להכשיר בה, זה נקרא Ice Therapy.
אוקיי.
אז זה בעצם דברים דומים.
זה זרמים שונים של אותו עיקרון.
כן, זה בעצם הדברים שלמדנו עכשיו בתקופה האחרונה, בפרויקט קור רוח לדוגמה, וכל מיני דברים שהתנסיתי בהם, ובעצם אני מוסיף אל השיטה הקיימת, ולוקח את זה בעצם לזרם אחר, אבל בגדול זה שיטה לחוסן מנטלי.
אוקיי, מעולה. עכשיו, אז שיטת ווים הוף וכל החשיפה לקור והנשימות וזה, זה מרגיש כמו משהו חדש, ניו אייג'י כזה ש... שצומח מאוד מהר בשנים האחרונות, אבל בעצם אין פה שום דבר חדש. אנשים ברחבי העולם, אנחנו פה בארץ חמה, אז פחות אולי יש מודעות לדבר הזה, אבל אנשים ברחבי העולם, בפינלנד, ואפילו בארצות הברית, ובכל מיני מקומות קרים, נכנסים לשחיות באוקיינוסים קפואים, באגמים קפואים, בנחלים קפואים, כבר המון המון שנים, נכון? זה חלק מתרבות ומסורת של הרבה מאוד מקומות, נכון? ברוסיה, בכל מיני מקומות כאלה.
חד משמעית, וזה גם תרבויות עתיקות אפילו. גם האימפריה הרומית, אז, ואפילו גם במצרים, היה ידוע על היכולות והסגולות הרפואיות של לטבול במים קרים. וזה משהו שהיה כבר...
גם ביהדות בעצם נכנסים למקווה קר על הבוקר, כן? זה הרגל...
בדיוק זה.
מסורת היהודית.
בדיוק זה. בדיוק זה. וגם הנשימה, גם עם מסורות בטיבט. הטקס קבלה למנזר, זה לוקחים את הענה הזה, שמים לו מגבת רטובה. תצא לשלג, תעשה מדיטציה כל לילה, תחזור את היבשה. ושם עושים נשימות תומו, שזה בעצם האש הפנימי, the inner fire, שמחמם את ה... מחמם בעצם, מפעילים את התנור הפנימי, וזה מחמם אותנו, ואנחנו יכולים דרך זה להתחמם גם במעלות קיצוניות, כמו שלג, השד בשלג, ולהתחמם מתוך המדיטציה.
מדהים. אוקיי, תספר לי קצת, בוא נדבר קצת על הביזנס, אוקיי? על הביזנס הזה של שיטת ווים הוף, כמו שאתה מעביר אותו בישראל. תספר לי קצת איך זה עובד מבחינת שיווק, מחירות, תפעול. מה אתה לומד פה? העסק הזה עדיין עוד בבנייה מבחינתך, או איך זה?
העסק הזה זה בהתפתחות תמידית. אוקיי. זה כמו כדור שלג שמתגלגל ומתפתח, כי התודעה עולה וגדלה. והתפעול הוא די פשוט, מגיעים פניות, אנחנו רוצים שתבוא לעשות לנו סדנת קרח, שמענו ליכולות הבריאותיות.
אנשים מזמינים אותך להעביר אצלם סדנה, הם צריכים לארגן את הקבוצה, או שאתה, או שיש הרשמה פתוחה כזאת לסדנאות אצלך,
גם וגם. יש סדנאות אצלי במרחב בתל אביב, בסופאשים, שזה בפתוח, אפשר להירשם, נרשום לבוא כיחידים, כזוגות, כקבוצות, וזה מדהים, תמיד כיף להכיר אנשים חדשים, לתת להם את הכלים ולראות איך הם נפתחים ואיך הם מאמצים את זה לחיים. ואם זה קבוצה או משפחה או עסק, אירוע עסקי לאיזה חבורה או קבוצה של חברים, אפשר גם להזמין, יוצאים קשר, איפה רוצים, מתי זה, מגיעים עם אמבטיה מתנפחת ועם קרח, או את הצ'ילר הזה שהזכרתי עליו, של ICZ, שהוא מדהים, שהוא חבל על הזמן, ובעצם עושים סדנה, כן?
מדהים. ומה אתה לומד אבל על בינתיים חברת הפקות ממשיכה לעבוד?
בינתיים חברת הפקות ממשיכה לעבוד, במקביל, זה שתי דברים שהם שתי
ערוצי חיים. שם כבר יש סיסטמים ויש צוות וזה כבר עובד.
כן, יש לי כאילו, אני עושה כמה דברים במקביל, אני עושה בעיקר כיף, אבל המון דברים במקביל. אז כן, החברת הפקה ממשיכה לעבוד והסיסטם כבר קיים ורץ. במקביל מפתח את העניין, אני מפתח את העניין של האייס תרפי ואת הטבילות בקרח ולאפשר את זה לכל מי שרוצה ולקבל את הבנפיץ שיקבל את להנגיש את זה בעצם, זה השליחות. ומעבר לזה הבית הקהילתי שלי, ויש עוד כמה דברים שאני עושה במקביל, אבל בוא נגיד שזה, אתה יודע, ככה אני מחלק את הזמן שלי.
כן.
וכרגע האייס תרפי הוא בהחלט חלק גדול מאוד מכל ההוויה שלי, כל העשייה שלי, כי אני גם מרגיש שפה אני יכול לתת הכי הרבה ערך. גם למי שחווה את זה כפעם ראשונה, ובכלל לקהילה לעשות פה מהפכה בריאותית, ואנחנו בעיצומה.
מדהים. אז תן לנו טיפים ככה למאזינים שלנו בהקשר העסקי, של איך מגיעים למצב שיש לך עסק, שמאפשר לך את החופש הזה, שמאפשר לך לעשות עוד דברים במקביל, ולעשות את מה שאתה באמת אוהב ובאמת מתחבר אליו, בלי רק לדאוג לכסף.
מעניין. אז בגדול זה משנה עם התקופות. מיוחד שעכשיו היה כזה קורונה, עכשיו היה מלחמה, אז גם, אז כזה יש עניין של חלט, חלק מהצוות מעובדים בחלט, חלק החזרתי מחלט, אז כזה, זה מנעד כזה של להרגיש גם מה קורה בזמן כרגע, האם אנחנו כבר חזרנו לאירועים, אפשר כאילו, אנחנו
תחום אירועים זה תחום בכל הזמן נפגע.
ואנחנו באבל, זה ברור, אבל גם מאוד מאוד חשוב לשמוח. עם כל הקושי וכל מה שחווינו, מאוד זה לבריאות הנפשית שלנו, לשמוח, ואם זה עכשיו, לא יודע, מגיעה עצמאות, או היה עכשיו פורים, אז קורה במידה שהיא, אתה יודע, מתחשב בסיטואציה שאנחנו במדינת ישראל, ומה שאנחנו חיים כרגע, מה שהמצב כרגע, ועם כל הקושי, כן לשמוח באיזושהי רמה, ולעשות אירועים שהם שמים את השמחה ואת עצם החיים בפרונט, וכן למצוא את האיזון הזה בין לעשות את האירועים האלה לבין האירועים האלה, ואיך אני מחלק את הזמן שלי, אז ככה אני מתנהל.
אוקיי, מעולה. אז אנחנו כבר מתקרבים לסוף הפודקאסט הזה, וזה כיף גדול לדבר איתך. שתי שאלות אחרונות. שאלה אחת, מה יגרום לך להסתכל עוד 10 שנים, כן? 10 שנים מהיום, להסתכל אחורה על העשור הזה, להגיד, וואו, עשיתי את זה, הצלחתי, ענק.
שאם יש בכל בית בישראל, או לפחות בכל קאנטרי או מרכז קהילתי...
זה לא היה אף פעם בכל בית, אתה יודע, אבל כן.
כן, אבל זה יכול להגיע לזה. שיהיה את האופציה, כמו שיש את הסאונה, ויש את הג'קוזי, אז יש גם את המקום לטבול בקרח.
כן, בכל קאנטרי, תכלס, זה צריך לקרות כן. כבר בשנים הקרובות, כאילו...
זה כבר ב-ongoing.
מגניב, זה יהיה טוב. אתה עושה משהו בשביל לקדם את הדבר הספציפי הזה שאמרת עכשיו?
חד משמעית, אנחנו גם okay. מקימים איגוד של מטפלים בקרח, איגוד, okay. כן, של טיפול ברפואת הקרח, ואנחנו באמת עובדים ופועלים לדבר הזה מול כל הגופים שצריך לפעול כדי לקיים את הדבר הזה.
אוקיי, מדהים.
משרד הבריאות, גופים עירוניים, ממשלתיים.
אוקיי, מדהים. אחלה, אחלה, אחלה מטרה, אחלה יעד. כן. ועכשיו אני אשאל אותך הפוך. אני מחזיר אותך...
ועוד משהו, כן? זה שבכל, גם בצהל שכבר כאן אנחנו קבלים את החיבוק הזה, אני יודע ספציפית על יחידות מיוחדות שכבר יש להם מקפיא והם עושים את זה באופן קבוע.
וואלה,
חבר'ה okay. שגם העברנו להם, וזה מתחיל וזה לכל היחידות, גם זה שהגיע לכל צהל, לכל מי ש... כי זה באמת כלי שנותן המון המון ערך לכל סיטואציה.
מדהים. אתה מכניס את זה גם לבתי חולים, או בתי חולים לטיפול נפשי, או דברים כאלה?
זה גם כבר בתהליך.
וואלה, אוקיי, כן. אוקיי.
זה גם כבר קורה.
חבר'ה, הקרח כן. בדרך אליכם, זה כן. קורה, מהפכת כן. הקרח בעיצומה.
נכון.
יפה. אז אני אחזיר אותך רגע ב-2020 החלטת, מתי החלטת לעשות מזה גם עסק?
זה קרה באופן טבעי. אני חושב, בעיקר התחלתי מזה שעשיתי את זה בנתינה, ועשיתי את זה גם בפורמט שנקרא דנה, שזה ברוח הנדיבות. וזה פורמט שאני מאוד מאמין בו, אני גם מיישם אותו ברמה כזו או אחרת בכללי, כאילו בפעילות השותפות שלי, וזה התחיל מהמקום הזה של הנתינה, ולתת את הערך, מתוך זה יחזור
לעניין מהצ'פרה, אז זה קורה באופן טבעי,
אבל זה לא הייתה החלטה, אוקיי, זה עכשיו העסק שלי, זה כאילו זה משהו שהוא נבנה עם הזמן.
הבנתי, הבנתי, אני מנסה להחזיר אותך לאיזושהי נקודה של תחילת צמיחה, או תחילה של משהו, ולשאול אותך מה ההצעה האחת שהיית נותן לעצמך באותו רגע. אז תמצא לי איזה נקודה מכוננת כזאת של הנאה של הדבר הזה, או שאתה מבין איזה משהו שלא הבנת אותו לפני זה, אתה מתקדם עוד איזשהו שלב. אתה יכול להפיין לי איזה נקודה כזאת? 2020, 2021.
נקודה שהייתי רוצה, אם הייתי חוזר אותו רגע, מה הייתי אומר לעצמי?
כן, לתת לעצמך איזושהי הצעה משמעותית שמה.
ללכת עם האינטואיציה, שאני עושה את זה, בוא נגיד, 90% מהזמן או 99% מהזמן, אבל לפעמים הראש והמיינד, אתה יודע, הם רגע, אבל זה, אבל, בלי אבל, פשוט לעשות, פשוט ללכת על זה.
יפה.
האינטואיציה יודעת, אנחנו יודעים בגוף, הגוף יודע, והמיינד צריך, לוקח לו זמן להגיע לקצב של הגוף.
מדהים, עצה מדהימה. דביר, לסיום, היית רוצה שנעשה אולי איזה סשן נשימות? אחד, אתה יודע, לא שלושה סיבובים או חמישה, סיבוב אחד, בכיף. תדריך אותנו.
בטח.
אבל זה, לפני זה אולי נזהיר אנשים, אם הם בנהיגה עכשיו, אז נכון. לא לעשות את זה בנהיגה.
לא בנהיגה, לא כשמטיסים מטוס, לא כשרוכבים הדולפין, רק בישיבה או בשכיבה.
את שאר הדברים פחות עושים כשמאזינים לפודקאסט, אבל בנהיגה יש מצב שזה.
אתה יודע, אתה לא יודע היום.
סבבה, אז תדריך אותי. לשבת ככה זה בסדר או ש...
ישיבה נוחה, גב זקוף. ואנחנו בעצם נושמים נשימה לבטן התחתונה, לשרפת ולחזה ולראש. נשימה עמוקה 110% מכניסים פנימה, קצת מתאמצים, ומשחררים 70%. עושים 30 עד 40 נשימות כאלה, מי שבבית גם מוזמן לשבת או לשכב, אבל לא בעמידה. אנחנו עושים את הנשימות האלה דרך הפה או דרך האף לבחירתכם, ומכניסים כמה שיותר אוויר בכל נשימה. איך שמוציאים את האוויר, מיד מתחילה הנשימה הבאה, נשימה מחזורית. אוקיי?
יאללה. אני רגיל דרך הפה, אני עושה.
מעולה, אז נתחיל עם נשום עמוק. שוב. מעולה. עוד יותר עמוק. טוב מאוד. טוב מאוד, יובל. נשימות עמוקות ומלאות. להמשיך. מלמטה עד למעלה. מעולה. כל נשימה, מכניסים פנימה את כל הדברים הטובים שיש לעולם להציע לנו, ובשחרור, משחררים את כל מה שלא משרת אותנו יותר. מעולה. להרגיש איך הגוף מתרחב, שלהכניס עוד יותר אוויר בכל נשימה, בדיוק. עשר נשימות אחרונות. טוב מאוד. תהיה את הכל עד הסוף. עוד חמש. מעולה. אחרונות הכי עמוק. שתיים. ואחרונה. לשחרר ארוך ולהישאר ללא אוויר בגוף. צול פנימה, למדיטציה עמוקה. אפשר לאנרגיית החיים, מזרום. להרגיש מה חי בתוכנו. להתחבר לפעימות הלב, כל הפוקוס פנימה. אם עולה הצורך לנשום, אפשר לבלוע רוק, להחזיק עוד קצת ללא אוויר בגוף. עוד מספר שניות אנחנו ניקח אוויר לבטן תחתונה, שרפת וחזה, נכווץ את כל השרירים בגוף ונעלה את האנרגיה ואת החמצן אל הראש. ניקח אוויר. כווץ. נרגיש את האנרגיה מטפסת דרך עמוד השדרה, חוליה חוליה, דרך העורף. מגיעה אל הראש, מרכז הראש, בלוטת העץ טרובל.
וואו. אנחנו בזה צריכים לסיים. אני רק רוצה להסביר למאזינים שלנו, לצופים, אני מקווה שראיתם את זה בווידאו. אם לא ראיתם את זה בווידאו, אז לכו אחר כך ליוטיוב לראות את החלק הזה לפחות גם בווידאו. אני אתאר לך מה אני מרגיש רגע עכשיו, שנייה לפני שנסיים את הפרק הזה, וזה משהו קודם כל שתבינו, אני מתרגל אותו 3.5 שנים כל יום, ועדיין כשדביר העביר את זה עכשיו ועשיתי את זה ביחד איתו, זה היה עוד יותר עצמתי ממה שאני עושה בדרך כלל, כמו שסיפרתי קודם על הסדנה הקבוצתית, שגם שם זה יותר עוצמתי. אני מרגיש עכשיו מדהים. עשינו בכלל סך הכל סבב אחד של נשימות, כן? אני כל בוקר עושה 3 סבבים כאלה, ובשבתות הרבה פעמים גם 5 ו-6 סבבים. סבב אחד, ואני מרגיש מדהים. אני מרגיש זרמים נעימים בכל הגוף, בידיים, ברגליים. אני מרגיש באמת קצת יותר חם בגוף. אני מרגיש רגוע, ואני מרגיש אנרגטי. אני מרגיש שמוכן לטרוף את המשך היום הזה.
הללויה.
ואנחנו הולכים לקרח?
היידה.
זה כבר לא יהיה איתכם, אנחנו נגיד לכם יפה שלום. דביר, תודה רבה שבאת לפה היום. היה תענוג באמת גדול לארח אותך כאן.
גם שלי.
חברים יקרים, אנחנו הולכים לקרח. אם אתם רוצים, תלכו גם. יאללה, ביי. אוקיי, חברים, מקווה שנהניתם מהפרק וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הזה ב5 כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים כרגע. לעוד טיפים אישיים ממני והתצות לחיים האישיים שלי, תעקבו באינסטגרם, יובל ביאליק, ונתראה בפרק הבא.